מיכה, פרק ג' פסוק ט'. שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקש ובונה ציון בדמים וירושלים בעבלה ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל אדוני ישענו למור הלא אדוני בקרבנו לא תבוא עלינו רעה לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והרבית לבמות יער. כן, שמעו נא זאת את מה שאני הולך להגיד לכם. ראשי בית יעקב וקציני, אמרנו שקצין לשון קצה, היינו בעשירון העליון מה שנקרא, וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו יעקמו. אז במקום למלא את תפקידם לעשות משפט להשליט צדק צדק ויושר, הם עצמם, ומה הוא מתכוון? הוא מתכוון, כמו שאומרים היום, שהפושעים הקטנים עוברים על החוק והפושעים הגדולים מסתדרים עם החוק והפושעים הכי גדולים הם מעצבים את החוק. אז מוכר לנו. ומדבר הנביא על כל אחד ואחד מהראשים והקצינים שהוא בונה ציון בדמים, בונה את ביתו שבציון בדמים. הכוונה היא כשעושקים אדם עני, כן, כמו שהתורה אומרת על מי שעושק שכר שכיר ואליו הוא נושא את נפשו. כלומר, זה, בשביל העני הכסף זה לא מותרות, זה החיי נפש שלו, וכשהעשיר עושק אותו, יש נבואה מפורטת, הזכרנו אותו כבר בירמיהו, על יהויקים, שהוא מדבר שם, הוא שם מוכיח אותו על כך שהוא בנה את הארמון שלו ולא שילם לפועלים וכו'. אז אמנם מיכה חי לפני יהויקים, אבל כנראה שהתופעה כבר הייתה ידועה. אז כל אחד מהם בונה את ציון, את בתיו, ארמונותיו שבציון בדמים, בדמי העשוקים שאותם הוא ניצל, ואת ירושלים הוא בונה בעבלה. ראשיה של ירושלים, ראשי העם, בשוחד ישפוטו. אלו שמות נרדפים. בגדול, ציון זה, כלומר, בנביא ציון וירושלים זה או העיר או הרבה פעמים הר הבית והמקדש. זה לא כמו היום שהר ציון זה כאילו זה הר ברובע הנוצרי שם של ירושלים, זה ודאי שלא. אבל אם תרצה, אז כאילו במקור כנראה שציון הייתה איזושהי מצודה בתוך ירושלים, במה שנקרא היום עיר דוד, היינו בדרום ירושלים, וכנראה קראו לה ציון כי כשאתה יושב בה ומביט מזרחה אתה רואה את הצייה, אתה רואה את המדבר, את מדבר יהודה. אבל בנביאים זה הופך להיות שם אחד. כן, מה?
הסבר הזה שאמרת,
איזה?
יש מבנה מסוים,
כן, מצודה כזו שהיא עיר דוד, היא ירושלים היותר עתיקה, היסטורית. אז ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו, הרי הכהנים יורו משפטיך לישראל, אז הם גם כן לוקחים תגמולים ותעריפים וכו'. ונביאיה בכסף יקסומו, כמו שראינו אתמול שצריך לתת אל פיהם מאכל כדי שהם יתנבאו לטובה. ועל השם ישענו למור, כלומר הם עושים כל עוול, כל רשע וכל פשע, אבל על מה הם בוטחים? על השם. ומה הכוונה על השם? למור, מה הם אומרים? הלא השם בקרבנו, ראינו את זה בירמיהו, איכל השם, איכל השם, איכל השם המה, וכי הקדוש ברוך הוא יחריב את ביתו, כלומר הוא בן ערובה בידיים שלנו, או כמו שאומרים היום, שחורבן שלישי לא יהיה, או כמו שאמרו בגוש קטיף, היו לא תהיה וכיוצא בזה. כן, ועל השם ישענו למור, הלא השם בקרבנו, ולכן לא תבוא עלינו רעה. אבל זה מין הישענות אל השם, שזה לא ששם השם מחייב אותנו, אלא הוא מחויב לנו, הוא לא יכול בעצם אם הוא יביא עלינו רעה, אז הוא גורם נזק לעצמו, הוא לא יעשה כזה דבר. לכן, בגללכם, בגלל ההתנהלות הזו, שחושבים שאפשר לעשות כל מה שעולה על רוחם, בלי לשלם את המחיר, רק בגלל ששם השם נקרא על העיר הזו ועל המקום הזה, לכן בגללכם, בגלל ההתנהגות הזו שלכם, ציון שדה תחרש, וכבר ראינו שהפיכת שטח בנוי לשטח חקלאי, זה בעצם כללה, וירושלים עיין תהיה. אז בתחילת הספר הזכרנו את העיין בהקשר ל... בהתחלת תמיכה, שלשום. כן, אבל בהקשר למי, על מי זה נאמר שם? פרק א', אחד הפסוקים הראשונים. על מי זה נאמר? על שומרון, יפה. ועכשיו הוא אומר שגורל ירושלים סופו להיות כגורל שומרון. ניקח עוד קצת יותר זמן. אבל זה מה שיהיה, גלי אבנים. כן, כי אחרי שהבתים יתמוטטו, אז יצברו את האבנים לגלים כדי לאפשר את החריש של שאר השטח. והר הבית יהיה לבמות יער. במות זה מקום מוגבה. ויצמח בהם, תצמח בו צמחייה אבותה, חורש טבעי, בגלל שהוא לא יהיה מיושב. אנחנו הזכרנו שהפסוקים הללו מצוטטים בשם מיכה בירמיהו. ראינו מזה שם, נחזור לשם רגע. ירמיהו כפוו י"ח. מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר השם צבאות, ציון שדה תחרש. אצלנו זה לכן בגללכם. וירושלים עיים, אצלנו זה עיין תהיה. והר הבית לבמות יער. ואומר שם, אומרים שם הסנגורים של ירמיהו, המת המיתוהו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה, הלא ירא יחזקיהו את השם, ויחל את פני השם, וינחם השם אל הרעה אשר דיבר עליהם. כלומר, נראה שמיכה התנבא שירושלים תהיה לעיים וכולי על ידי סנחריב. אבל חזקיהו, במקום לכעוס על מיכה, שהוא אומר דברים מרגיזים, אז הוא חזר בתשובה, הוא והעם, ולכן הנבואה הזו התבטלה או נדחתה על כל פנים לחורבן. ומצינו שחזל אפילו דרשו את הנבואה הזו על חורבן הבית השני, לא שחרש טורנוס רופוס את האכל וכולי. אז זה רק מראה כאילו שנבואות הן יכולות להיות על דור מסוים, ואז הן מתבטלות או נדחות בגלל שהמציאות משתנה, אבל בסופו של דבר הנבואה מתממשת בדור מאוחר יותר. טוב, אז זה ככה, יכול להיות שזו הפעם הראשונה כאילו שנביא מדבר בצורה מפורשת על חורבן המקדש. הרי מיכה קדם ליחזקאל, קדם לירמיהו, ולכן הפסוק הזה כאילו כל כך עורר תהודה, עד שכמו שאמרנו, יותר מ-100 שנים מאוחר יותר, בימי ירמיהו, עוד אנשים מצטטים אותו, וזה לפני שהיה תנ"ך וספר מיכה היה כתוב וכו'. אז זה פסוק קשה.
זה היה מגילות בטח.
מה?
זה היה כתוב על מגילות.
אולי, יכול להיות. על כל פנים, זה פסוק קשה מאוד, אבל הוא סיום נבואות התוכחה. אמרנו שמיכה נחלק לשלושה חלקים. אז פרקים א' עד ג' זה נבואות תוכחה, ואילו פרקים ד' וה' להפך. ופרקים של נחמה לישראל. והיה באחרית הימים יהיה הר בית אדוני נכון בראש הערים, ונישאו ונערו עליו עמים, והלכו גויים רבים, ואמרו לכו אל בית אלוהי יעקב, יורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון
דבר אדוני מירושלים ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצומים וחיתתו חרבותיהם לאיתים וחניתותיהם לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה וישבו ישתחת גפנו כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו ואנחנו נלך לעולם ועד. כן, אז באחרית הימים זה לא כמו שאנחנו רגילים לומר היום בקץ העולם, אלא בימים מאוחרים יותר, כמו שלמשל יעקב אומר לבניו את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, ו על פי הפשט לפחות, רוב ככל נבואותיו מתייחסות לתקופת ההתנחלות בארץ, הנחלות השונות של השבטים. אז בתקופה מאוחרת יותר לתקופתנו, לתקופה שבה עומד הנביא, והזכירו כאן השבוע שהנבואה הזו נמצאת בישעיהו, שהיה בן דורו של מיכה בפרק ב', ושוב בשינויים קלים. והיה באחרית הימים יהיה הר בית השם, ההר שבו נמצא בית השם, נכון, כן, נכון, זה יושב על כאן באופן בסי, באופן מבוסס, באופן יציב, בראש ההרים, בהר שהוא יהיה בראש ההרים, וניסה הוא, הר בית השם או בית השם, יהיה גבוה מכל הגבעות. אז הזכרנו כבר הרבה פעמים שאין במקרא גילוי לכך שגבעות הן קטנות יותר מהרים, אלא הרים וגבעות זה תמיד מילים נרדפות. ואבן עזרא פה כותב, רבנו אברהם אבן עזרא, שזה לא שבהכרח יחולו שינויים טופוגרפיים, יכול להיות, אבל הכוונה היא שהוא יהיה מפורסם בכל העולם, כן, ההר שכולם עוסקים בו ומדברים עליו יותר מאשר האברסט או וכיוצא בזה. ונהרו עליו או אליו כמדומני בישעיהו עמים, אז נהרו זה יזרמו כמי נהר, כמן נהר שוטפים, ויכול להיות גם שיוארו מאורו, כן, ונהרו עליו עמים, לשון נהורה, והלכו גויים רבים, גויים רבים זה הרבה גויים, או גויים מכובדים ונכבדים, כן, רב ונכבד, ואמרו, לכו ונעלה, כן, אז כמובן שזה ואמרו והלכו, קודם הם יגידו זה לזה ואחר כך הם ילכו, לכו, ולכו זה מילת זרוז ופה גם ממש ללכת, לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב. אז הם יודו בהיות השם אלוהי אמת ובהיות ישראל עמו שמייצג אותו, ויורנו מדרכיו, כן, דרכי השם הם הדרכים שבהם השם מצווה את האדם ללכת בהם, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ואנחנו מבטיחים שאנחנו נלכה באורחותיו, הוא יורה, הוא יגיד מה לעשות ואנחנו נבצע. ושוב, אורח זה מקביל לדרך, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אפשר לראות בסוף הפסוק את המשך דברי העמים, לכן אנחנו הולכים, כן, כי מילת סיבה, כי שערי תורת השם יוצאת מירושלים ומציון, ואפשר לראות בזה דברי הנביא, כלומר עדה את נח, זה מה שהם אומרים, והנביא אומר אכן, כן, כי אכן לעתיד מציון תצא תורה ודבר השם יצא מירושלים, והשם ישפוט בין עמים רבים, כמו שהיום להבדיל, כן, יש בית דין לאומי בהג ויש את האומות המאוחדות וכל מיני פורומים שמנסים לעשות סדר בעולם ללא הרבה הצלחה, אז לעתיד לבוא זה יהיה בירושלים, והשם ישפוט בין עמים רבים, יגיד מי צודק ומי לא צודק, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, כן, אז להוכיח בלשון מקרא, כן, כמו והוכיח אברהם את אבימלך, זה לא להביא ראיה כמו בלשוננו היום, אלא להביא הוכחה, אלא להוכיח זה לייסר, כלומר לייסר המשמעות של לתת מוסר, וגם לחרוץ משפט, כן, אלוהי אברהם ואלוהי נחור יוכיחו בין שנינו, מה זה, וגם בהוכיח את אברהם את אבימלך, זה כאילו הרשיע אותו בדין,
אז השם יוכיח לגויים עצומים, דהיינו יפסוק את דינם.
למה זה שונה?
מזה גם, כן, אבל מה שאני מתכוון להגיד, שכאילו לתת הוכחה מתמטית או זה וזה, זה לא נזכר ב... נוכיח זה להכריע את המשפט. כן, ללמד מוסר ולהכריע את המשפט, או לחייב במשפט, יותר נכון. לחייב במשפט. אתה צודק, ודאי שזה קשור, אבל זה הרחבה של להוכיח שהארץ היא עגולה, אז בסדר, זה הרחבה של המושג. אבל לא תמצא במקרא במשמעות הזו בדיוק.
אז מה זה בעצם להוכיח?
להוכיח זה או לתת תוכחת, או נראה יותר בהקשר הזה, להכריע בדין. ושפט בין עמים רבים, יש שופט ששופט, אבל הוא לא מגיע למסקנות, הוא מתבלבל וכו'. והקדוש ברוך הוא יוכיח לגויים עצומים שיבואו עד למרחוק, כן, גויים גדולים שבאים מקצה העולם, ובעקבות המשפט הבינלאומי הזה והסדר הבינלאומי שהתנהל על אורחות צדק ויושר, כן, היום אומר הנביא, פתחנו בזה שבירושלים עצמה יש דמים ויש עוולה, אין צדק, אין צדק ילין בה ואתה מרצחים, כמו שאומר ישעיהו, ולעתיד לבוא, אחרי כן ייקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה, ומתוך כך כל העמים יבואו כדי לקבל את המשפט שיוצא מירושלים, ואז העמים יחטטו, דהיינו יקו על חרבותיהם וירקעו אותם לעתים, את בלשון המקרא זה כנראה היתד של המחרשה, שהוא די דומה לחרב, ואת חניתותיהם הם יהפכו חנית קידון כזה שמשליחים אותו, למזמרות, מזמרה זה לא בדיוק כמו היום מספריים גדולים, אלא זה סכין שבו חותכים את זמורות הגפן, לכן זה נקרא מזמרות, כאילו זה מקביל לחרב. לא יישאו, לא ירימו עם על עם חרב, ולא ילמדון עוד תכסיסי מלחמה, לא יהיו אימונים צבאיים וכו'. ראינו ביואל נבואה בדיוק הפוכה. סוף יואל, יואל ד' פסוק י', קוטו קטטו איתכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים, כי שם מדובר על הכנות למלחמה גדולה. אז לפעמים הופכים את הטרקטורים לטנקים, ולפעמים להפך, תלוי לפי העידן. וישבו איש תחת גפנו, דהיינו פה מדובר על כל העולם כולו, ואיש תחת תאנתו ואין מחריד, אין מי שיבהיל אותו ויגלה אותו ויבריח אותו ממקומו, וכן, שאדם מעבד את גפנו ותאנתו ויושב תחתיהם לאכול את כוחותיהם, זה ביטוי לשלווה ולרוגע, כי פי השם צבאות דיבר ויקיים, דהיינו השם נשבע שכך יהיה וכך אכן יהיה, כי כל העמים, דהיינו כרגע, היום, כן, עד עכשיו דיברנו שלעתיד לבוא יבואו הגויים וכך וכך, אבל היום אומר הנביא, אכן כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, כל אחד נשבע בשם אלוהיו ומאמין בו וכו', אבל אנחנו ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד לנצח. לעתיד לבוא העמים יבואו אלינו, כי שם השם בקרבנו מאז ומעולם, אבל כיום זה עדיין לא קורה, כך אומר בעצם הנביא. יש דיוק יפה שראיתי, ויורנו מדרכיו, מדרכיו זה מקצת דרכיו, כלומר אין הכוונה של העתיד לבוא העמים יתגיירו או משהו כזה, אלא מקצת דרכיו יורה לנו השם איך אנחנו שבע מצוות בני נוח וכיוצא, איך כגויים אנחנו צריכים להתנהג. טוב, אז באמת חזון שירושלים עתידה להיות מרכז רוחני לכל האנושות כולה, ומכוחה יהיה שלום ושלווה וידיעת השם. כאילו רואים שלא יהיה שלום בעולם אלא מתוך ידיעת השם והמחויבות לדרכיו. כי זה אכן, זה לא נימוק. כעת, היום, כל העמים ילכו כעת איש בשם אלוהיו, נכון, כאילו הנביא אומר, וגם עד שכל העמים יגיעו אנחנו לא מתבלבלים, יבוא יום שהם יגיעו ויבקשו זה, אבל אנחנו כבר קוראים בשם השם תמיד, מעתה וכן לעולם ועד. ביום ההוא נאום אדוני, יוסף הצולע ונדחה הקבצה, ואשר הרי אותי ושמתי את הצולע לשארית והנעלה, ומלאך אדוני עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. כן, אז ביום ההוא זה לאו דווקא היום שנזכר בפרשה הקודמת, כי זה פשוט שקיבוץ גלויות ישראל יהיה לפני שכל העמים יבואו לירושלים, אלא ביום ההוא, ביום שאני אעשה את מה שאני אומר עכשיו, כן, ביום המיוחד ההוא, אני אסוף את הצולעה ואת הנידחה אני אקבץ. כלומר, פה הקדוש ברוך הוא מדבר כמו רועה, אז צון שהיא צולעת, שהיא נחה, סופה להיות נידחה מהעדר, כי העדר לא יחכה לה והיא תלך לאיבוד. אז כן, נראה הנמשל של זה, זה מה שאומר ירמיהו, איך זה שם, בם עיוור ופיסח, הרב יולדת יחדיו, כלומר קהל גדול ישובו הנה, שהקדוש ברוך הוא לא יוותר על אף אחד ויחזיר את כולם, כן, העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, כמו שכתוב ירמיהו, לא זוכר, או ירמיהו או ישעיהו, כל פנים הקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם.
וגם גשמי וגם רוחני.
כן, כן, בהחלט ככה. ואשר הרעותי, כן, ואקבץ את אלו שאני הרעותי להם, אני הרועה, היקיתי אותם, ולכן הם הפכו להיות צולעים ונדחו מן העדר. חז"ל יש להם פה מדרש נפלא, כן, ואשר הרעותי, שהקדוש ברוך הוא מתחרט על שברא את היצר הרע, כביכול, כאילו הוא לוקח אחריות על החטאים שאנחנו עושים. ושמתי את הצולעה לשארית, שארית זה במשמע, זה מקביל פה לגוי עצום, כמו לתת לכם שארית בארץ ולהיות לכם לפלטה גדולה. כלומר, שארית זה בהנגדה להכחדה ולהתמעטות. אז את הצולעה אני אעשה לשארית, יהיה להם אחרית טובה, והנהלאה בחילופי ה' וח' זה זו שנחלאה, זו שחולה, אני אשים אותה לגוי עצום. יש גם עוד פירוש לנהלאה, אפשר לפרש שזו שנדחה והתרחקה מהלאה, דהיינו רחוק יותר, נהלאה. כן, דרך אגב יש ביטוי דומה שאולי אפשר להבין אותו, ואני את נהלה, זה מאוד דומה לנהלאה, יעקב כשהוא היה צולע על ירחו, והצולעה והנידחה, אומר לו, ואני את נהלה לאיתי, אז הוא אמר לרגל המלאכה ורגל הילדים, אבל גם הוא לא יכל ללכת לרוץ מי יודע מה, זה מקביל מאוד לביטוי פה של הנהלאה, שהיא הצולעה, מקבילה לצולעה, ומלאך השם עליהם, על הנידחה והצולעה והנעלאה בהר ציון, שזה הר הבית, מעתה, דיינו מאותו היום שעליו אנחנו מדברים ביום ההוא ועד עולם, דיינו לנצח. ואתה מגדל העדר עופל בציון, עדיך תתה ובאה הממשלה, ממלכת לבת ירושלים, עתה למה תריעי ריע, המלך אין בך, אם יועצך בת, כחזיקך חיל, חולי וגוחי בציון, כיולדה כי עתה, תצאי מקריה ושכנת בשדה, ובת עד בבל, שם יגלך אדוני מכף, ועתה נאספו עלייך גויים רבים, האומרים תחנף ותחז בציון, והמה לא ידעו מחשבות אדוני ולא הבינו, כי קיבצם כעמיר גור, נקומי ודושי בציון,
כי קרני חסים ברזל ומפרסותייך והדיקות עמים רבים והחרמתי לאדוני בצעם וחילם עתה התגודדי ועד גדוד מצור שם עלינו בשבט על הלחי את שופט ישראל כן ארציון זה הר הבית, זה פשוט. אמרתי לך שגם אם מבחינה היסטורית ציון זה מצודה שהייתה ביבוס לימי דוד וזה, אבל בנביאים בהר ציון תהיה פלטה והיה קודש וזה וזה, זה כינוי נרדף לירושלים כולה, זה לא זה משהו נבחן מירושלים. וזה ברור שזה לא הר ציון של היום, זה כנראה... וכנראה זה מסורת נוצרית בכלל, אני חושב, או משהו כזה ששלום עליכם, שכנראה היא מבוססת על הר ציון ירקתי צפון, אני לא יודע אפילו, זה לא, דווקא זה לא בצפון, זה בדרום של הר הבית. קיצור, זה ודאי זיהוי לא מדויק, מה שקוראים היום הר ציון. הר ציון זה הר הבית בנביאים. טוב, אז פה פונה הנביא לירושלים, ואתה מגדל עדר, מגדל עדר זה מגדל, במקור זה מגדל שהרועה בונה, כן, מגדל אבנים, ואיבן מגדלים במדבר, כמו שכתוב בדברי הימים על המלך חזקיהו. עד היום אפשר לראות את זה בהר חברון, שזה מין מגדלים כאלה מאבן, ששם יושבים הרועים, ולפעמים גם מכניסים את הצון. אז מגדל לעדר, עופל, עופל ווחן, ראינו את זה בישעיהו, שזה גם כן מצודה. עופל בת ציון עדיך תתה. עכשיו, יש בספר בראשית מקום שנקרא מגדל עדר, נכון? נכון, איפה זה בערך מגדל עדר?
היה מקום בגוש הציון שקוראים מגדל.
נכון, ולמה זה היה בגוש הציון? כי שם זה מה שמדובר על יעקב, שהוא שם, ואני בבואי, כן, בדרך אפרת, וכולי, ואת העולם מעל על מגדל עדר, זה בפרשת וישלח, שהוא לכן קראו למקום הזה שחרב מגדל עדר בגוש עציון, ונדמה לי שבתרפת הוא חרב או משהו כזה. אז כנראה הנביא באמת אומר שעופל בת ציון, דיינו יש פה שני מגדלים, עופל זה מגדל וגם מגדל זה מגדל. עכשיו מגדלים הם עושים אותם על החומות, כלומר מגדלים זה מגדלי תצפית על החומות. בעצם הוא אומר שחומת ירושלים, עופל בציון, תתה, לשון עתה, לשון בה, תגיע עד מגדל עדר. בקיצור, שגילו תתחבר לאפרת, והר חומה לאפרת, לא רחוק, בעזרת השם, שבאמת ירושלים תגיע עד לגוש עציון, להפך להיות חלק מירושלים רבתי, ובאה, כן, במקבלה לתתה, אתה ובא, ובאה הממשלה הראשונה, כלומר תחזור לקדמותה, הממשלה הראשונה, דהיינו ממלכת לבת ירושלים, הכוונה לממלכה המאוחדת שלפני הפילוג של הממלכות. אז בקיצור, הפסוק הזה מדבר על כך שירושלים גם בכמות, בשטח, שאתה מגדל עדר, עופל בציון עדיך תתה, היא תגיע עד אליך ותתחבר אליך, וגם באיכות, לא רק בכמות, אלא והשיבה שופטה הרכב הראשונה ויועצה הרכב התחילה וכו', הממשלה הראשונה תשוב ותבוא ותהיה ממלכת לבת ירושלים, דהיינו לעם היושב בירושלים. עכשיו זה לעתיד לבוא, ועתה בהווה, אז הוא דווקא מדבר על כך שציון היא מריעה, מריעת רועה כיולדה וכיוצא בזה, כנראה מהפחד של סנחריב שצר עליה, אבל זה כבר נראה מחר לעזרת השם. ביום ראשון, נכון, ברוכים תהיו.
זה תוך כדי הילוך.